קריירה זה כל הסיפור. הפודקאסט של ארגון הילד, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה.
שלום לצופים ולמאזינים שלנו, אנחנו בפודקאסט קריירה זה כל הסיפור של ארגון הילד, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. מטרת הפודקאסט לסייע למתלבטים בתחום התעסוקה וניהול הקריירה. אני ענת, רונאל מטלון, בעצמי, יועצת ומנחת קבוצות לניהול קריירה והגשמה בפרישה. כן, זה בזמן האחרון אני מתעדכנת עם הגיל. והיום אני ממש שמחה להריח את שוש מעוז אריה.
היי.
היי, שוש. מאמנת אישית ועסקית, מומחית להפרעות קשב וריכוז. הגיע הזמן שנדבר על הנושא הזה.
גמרי.
ואנחנו נדבר היום על איך הפרעת קשב משפיעה על הבחירות בתעסוקה, על הקריירה. אנחנו נפתח את הנושא הזה, כי נוהגים בדרך כלל לדבר על מה קורה למאותגרי קשב, נקרא להם, בבית הספר. זה נושא מאוד מדובר. כן ריטלין, לא ריטלין, וכל השיח סביב העניין הזה. ואני חושבת שמאוד חשוב לפתוח את הנושא הזה, מה קורה כשהם מתבגרים.
את חושבת נכון, ענת, וזה לגמרי בחירה מצוינת לדבר על הנושא הזה, כי באמת הציבור ברובו, או הציבור הלא מקצועי בהכרח, חושב שהפרעת קשב היא הפרעת בית ספר, ושהיא קשורה ללימודים בלבד, ושהיא חולפת עם הבגרות, אפילו פעם חשבו. והיום אנחנו יודעים שלא כך הדבר, אלא שלא רק שהפרעת הקשב לא חולפת, אלא שהיא אפילו מרימה ראש בבגרות, והיא בעצם נוגעת, ופוגעת בתחומי החיים השונים. וכשאני אומרת נוגעת, אני מתכוונת גם לחיוב וגם לשלילה.
פרטי ונמקי.
פרטי ונמקי. בשמחה ובכיף. אז בואי נאמר ככה. אם אנחנו מדברים על אנשים מאותגרי קשב, הם מביאים איתם לעולם העבודה, כמו לכל תחום בחיים שלהם, גם מהחוזקות שלהם, וגם האתגרים שלהם. אנחנו בדרך כלל מדברים על האתגרים, ומסתכלים עליהם בעין מאוד ככה בוחנת ומנסה לעזור, אבל מאוד חשוב לי להדגיש כבר בפתיח שלנו, שהצורך המשמעותי הוא לזהות חוזקות אצל אנשי הקשב, כי תתפלאי, רבים מהם שבאמת מחזיקים בחוזקות נפלאות, שנדמה להם שלכולם יש את החוזקות האלה, ושכולם כך מרגישים וחיים, הם מביאים את החוזקות האלה לעולם העבודה, והם לא תמיד מודעים לחוזקות האלה בעצמם. שוב, נדמה להם שלכולם יש את אותן חוזקות.
לאיזה חוזקות את
מתכוונת? וכשאני מדברת על חוזקות, אז אני מדברת למשל על חשיבה יצירתית, על מקוריות, על התלהבות מאוד מאוד גדולה, על תשוקה לעשות דברים, על רגישות מאוד מאוד מסוימת, על באמת רשימה ארוכה של חוזקות, שהיא מאוד משמעותית בעולם העבודה. ועל האתגרים נראה לי שכולם יודעים לדבר הרבה מאוד על האתגרים. זה קורה גם עם מתאמנים כשאני פוגשת, או בזמנו מומדים לעבודה. הם באמת ישפחו ככה באיזה שצף קצף את האתגרים שלהם, ואת מה שקשה להם, ומה שהם לא מצליחים בחיים. אבל הם לא מתמקדים בחוזקות. ובעיניי, זה הדבר הראשון לעשות עם
אני כל כך
אדם.
שמחה שכבר התחלת על ההתחלה לדבר על זה, כי באמת אנשים שיש להם, והיום הרבה יש להם, תכף נדבר גם על האחוזים, באמת הם מרגישים שזה מקשה עליהם.
לחלוטין.
ואני מאוד רוצה באמת שנדגיש היום את היתרונות.
מעולה.
אז בוא יודעת, נראה מה מבחינת אחוזים.
אז את יודעת, באמת אני אגיד ככה, מבחינת נתונים, אם אנחנו נקרא ונחפש במקורות שונים, נמצא גם נתונים שונים, כי אין על זה באמת איזשהו נתון מספרי אחד מדויק. אבל כשאנחנו ככה מסתכלים בגרוס ומודו נאמר, מדברים על משהו כמו 15%, בין 12-15% באוכלוסייה הבוגרת עם הפרעת קשב מאובחנת.
כל בן אדם שני היום אומר יש לי הפרעת קשב.
לא, אז רגע, רגע. אז אני מדברת על 12-15% של הפרעת קשב מאובחנת, אבל יש חלק גדול, להערכתי הרבה יותר, שאינו מאובחן. ולא יודע שהוא חי בעצם עם הפרעת קשב, ולא מבין מה קורה לו בעולם העבודה, ולמה קורה לו מה שקורה לו. אז החלק הלא מאובחן בעיניי, או להערכתי, הוא גדול יותר. והסיבה שהיום כולם מדברים על זה שלכל אחד יש הפרעת קשב, והאמיני לי ענת, זה משפט שאני שומעת כל יום, כל יום. שוש, נו באמת, לכולם יש הפרעת קשב. לכולנו יש הפרעת קשב. אז בואי ניישר רגע קו בין המושגים השונים. לכולנו היום יש הפרעת קשב סביבתית. כולנו חיים עם קשיי קשב, שהם נובעים מהסביבה שבה אנחנו חיים, שהיא באמת מאוד מאוד מוצגרת. אנחנו יודעות שיש לנו המון המון, אנחנו נדרשים להיות מולטיטסקינג, הרבה פעמים מולטיטלנט אפילו, ולעשות גם וגם וגם, וקופצים לנו, כן, על ה-25 החלונות שפתוחים בו זמנית, פרסומות, ו...
שזה לא משהו ש... הרי אי אפשר ליצור הפרעת קשב, אבל זה לא משהו שבאיזשהו מקום מזכיר את התוצאה יוצאת כמו איזה הפרעת קשב?
זה, יש משהו בדיוק בתוצאה, כלומר, הסיבה היא אחרת לגמרי. כלומר, יש פה קשיי קשב של הסביבה, אוקיי? והעולם הפך להיות גלובלי וקטן יותר וכולי, שיש בזה יתרון, מן הסתם, אבל מיקוד בהפרעת הקשב, במקום שאנחנו רואים חולשות, אנחנו רואים אתגרים בלבד, לא מקדם אותנו לשום מקום. זאת אומרת, קודם כל הגישה היא של לראות מה החוזקות של האדם. ואני אגיד את זה, אנחנו מדברות כאן כרגע על קריירה, אבל לטובת אלה שמאזינים לנו בקריירה, אבל הם גם הורים למשל, כי אם הורה עם הפרעת קשב, מן הסתם לילד הפרעת קשב ולהפך. כלומר, היום מאבחנים הורים בעקבות הילדים, ולא הפוך.
בדיוק.
כי אנחנו מבינים...
פתאום מבוגרים מבינים מה שהיה לי אז זה בעצם...
נכון. יש איזה...
לא הייתי סתם עצלן.
בדיוק, יש איזושהי השתקפות במראה דרך הילד שלי, ונופלים הסימונים פתאום, ואני מבין מה קרה לי, או אני מבינה מה עברתי בחיים, ולמה זה קרה וכולי. וזה כי יודעים היום שהפרעת קשב היא תורשתית, ברובה גנטית. ולכן באמת ההסתכלות במקום העבודה ממקום של חוזקות יהיה הדבר הראשון שיעזור לאדם להצליח ואפילו לשגשג במקום העבודה.
בואי נגדיר.
נגדיר מה?
מה זה הפרעת קשב בעצם ומה זה ה-H הזה שהוא לא תמיד מופיע?
אוקיי. רק לפני שנגדיר אני רק צריכה להשלים את הנקודה של הפרעת הקשב שדיברנו עליה קודם. אנחנו מדברים, כשכולם אומרים שיש הפרעת קשב לכולם, אז מדובר בהפרעת קשב סביבתית. אנחנו מדברות כאן על הפרעת קשב אורגנית, שהמקור שלה הוא המוח שלנו. מדובר בהפרעה נוירו-התפתחותית, שיש בה קושי, כן, בספיגה של דופמין, אחד הנוירו-טרנסמיטרים במוח שלנו, שנמצא כאן במרכז האונה הקדם מצחית, שם יושבת הפרעת הקשב, והוא בעצם הפרעת קשב היא הפרעה של תפקודים ניהוליים. את זה אנחנו יודעים בשנים האחרונות. וזה אומר... מה זה תפקודים ניהוליים?
רגע, תסבירי טיפה, גם חשוב לי באמת, אולי טיפה אני סוטה, כמו מופרעת קשב, מאותגרת קשב, אבל הקטע שהרבה הורים אומרים, כן נתת רטין, לא נתת, ויש הרבה שמתנגדים, שהם חושבים שאולי הם יתנו, אז זה מה שבעצם יסמן את הילד, ואני רוצה גם לנצל את ההזדמנות שאנחנו מדברים על זה, כי ממך אני זוכרת שגם כשלמדתי אצלך בזמנו אימון להפרעת קשב, על הקטע הזה שבעצם זה כמו משהו שצריך אותו, זה לא משהו שלא תיתן את זה, הילד יתגבר על העניין.
חד משמעית.
אז תסבירי על זה.
אמרת כל כך הרבה דברים במשפט אחד, שבאמת יש הרבה misconceptions בעניין הזה, ו-misunderstanding ממש, מחוסר ידע. פשוט מחוסר ידע. אז אני אגיד רגע שכשאמרתי שהפרעת קשב היא הפרעה של תפקודים ניהוליים, אז קודם כל נבין מה זה. תפקודים ניהוליים הם אותם תפקודים גבוהים של המוח שלנו, שכל אדם בכל גיל צריך כדי להצליח, להשיג משימה, מטרה, כל דבר אחר בחיים. הנכדה שלי בת ה-11, והבן שלי בן ה-38, ואני בת ה... לא חשוב כמה, 65, צריכים את אותם תפקודים ניהוליים. ותפקודים ניהוליים, לדוגמה, זה כל מה שקשור בהתארגנות. גם ההתארגנות העצמית שלי וגם ההתארגנות של הסביבה, בתכנון, בקבלת החלטות, ביוזמה, בגמישות מוחית, בביסות רגשי, וכהנה וכהנה. וכשלאדם יש קושי, יש לקות בתפקודים הניהוליים האלה, יהיה לו מאוד קשה להשיג מטרות בחיים.
מה הבעיה שקורית במוח ואיך הריטלין עוזר?
מיד אני אסביר. מה שרק אני רוצה להוסיף ולומר לגבי התפקודים הניהוליים, שקשב הוא רק אחד התפקודים הניהוליים. אוקיי? וכל היתר, למשל, הרשימה שמניתי. אוקיי? ומבחינת הטיפול, וזה נורא נורא חשוב להבין, הטיפול בהפרעת קשב הוא טיפול משולב, הוא טיפול מורכב. גם הטיפול בקשב עצמו, והטיפול בקשב עצמו, מה שעושה את העיקר העבודה, זה הטיפול התרופתי. אוקיי? תכף אני אסביר למה. והטיפול בתפקודים הניהוליים, האחרים, הוא בעצם אימון על ידי
התנהגותי. מומחה.
התנהגותי, כן. אימון, גוגפן, יוני ציביטי, כן, שהוא בעצם נוגע להתנהגות, להשפעה של התפקודים הניהוליים האלה, לא רק הקשב, על ההתנהגות של האדם בכל תחומי החיים. אנחנו יודעים כבר היום שזה משפיע על הכל. אז שאלת מה עושה הריטלין. אז קודם כל, כשאנחנו מבינים שקשב ותפקוד ניהולי, מוחי, אז אנחנו מבינים שיש צורך לתת איזושהי עזרה מבחוץ, כן, לאדם שמתמודד עם האתגר הזה. כי אם אני עכשיו לא קשובה, למשל, כשאת תדברי איתי, והמוח שלי יצא רגע לטיול שנתי, זה ממש לא יעזור אם אני אתאמץ להקשיב לך. זה לא יעזור. המאמץ כאן הוא בכלל לא עניין של מאמץ. העניין הוא שאני צריכה... בדיוק. כי בפועל מה שקורה בהפרעת קשב, זה כאשר יש... החומר, דופמין, שיוצא מתא אחד במוח, ואמור לעבור לתא השני, וממנו לתא הבא אחריו, ויש לנו מיליארדים כאלה במוח, אז במקום שהדופמין שיצא ממקומו יעבור לתא הבא, ויאפשר לנו כאן את הקשב, הוא פשוט נספג חזרה למקום ממנו יצא. וכשלוקחים ריטלין, זה בדיוק מה שהוא עושה. הוא כאילו דוחף את הדופמין לתא הבא, הוא בעצם מעכב את הספיגה חזרה, למקום ממנו יצא, וכך נוצר הקשב. כך יש לנו קשב.
ובעצם כשמישהו שצריך לא לוקח.
בדיוק, אם מישהו שצריך לא לוקח, אז אין קשב, אוקיי?
כמה שהוא יתאמץ.
זה לא בדיוק, ולכן תחשבי ענת, כמה מתסכל זה, למשל כשמורה, או מעסיק, או הורה, אומר לילד או לאדם מולו, אם רק היית מתאמץ, היית מצליח. את יודעת כמה אנשים מסתובבים בעולם הזה, עם התחושה הזאת של התסכול.
לא התאמצתי מספיק כנראה.
בעיקר, התחושה הקשה של היותי בלתי מובן או בלתי מובנת.
ואני לא מספיק, ואני לא...
והתחושה של I'm not good enough, בדיוק. כי אני כל הזמן זוכה להערות ולביקורת, ואני מסתובב עם החוויה הזו בעולם, ואז גם אני מתחיל לראות כמה אני לא בסדר בכל מיני מקומות. ואת יודעת מה המצב הגרוע? זה כשאנשים מגיעים לסיטואציה שבה הם מאבדים את תחושת המסוגלות שלהם. כי הרבה פעמים ילד אומר, אם אמא ואבא אומרים לי את הדברים האלה, והמורים אומרים לי, אז כנראה שאני כזה. ואז יש תחושה של לאבד את תחושת המסוגלות.
זה כל כך עצוב, את יודעת, שכאילו נכון. הורים שבאמת רוצים את טובת ילדיהם, אומרים לו, אני לא אתן לו את זה, כי כאילו נכון. זה מה שיסמן אותו וזה, זה עוול גדול.
ואת יודעת מה שעצוב ענת? זה שבינינו, אף אחד לא שומע, נכון? זה כשאנחנו קונות מכונית או דירה, אנחנו בודקות וחוקרות וחופרות הרבה יותר מאשר פתאום גילינו שיש הפרעת קשב או משהו אחר. וזה המקום להגיד שבאופן שאני חושבת שהיום, במיוחד שהמידע כל כך זמין ונגיש לכולנו, התפקיד הבסיסי שלנו והראשוני שלנו אולי, כשקיבלנו כזאת הודעה, כן, יש לך הפרעת קשב או לבן שלך או שלך, זה ללמוד מהי הפרעת קשב? לקרוא ולהבין קצת יותר מאשר המושג שהציבור הרחב הלא מקצועי, אני מדגישה, יודע שהפרעת קשב היא הפרעה שיש בקושי, בקשב, בריכוז, זה הכל.
אז זה בעצם מה שכאילו אנחנו רגילים שמדברים על לתת לילד ריטלין או לא, ובעצם כשאתה לוקח ריטלין וזה עוזר למעבר של הדופמין, שזה הבייסיק, כאילו, מעבר לה, את אומרת, ללמוד את ההתנהגויות בעצם ואת ההרגלים שיעזרו, זה משהו שכל החיים צריך לקחת?
לא צריך לקחת כל החיים, מסיבה פשוטה אחת, שבאמת אכן, וכאן ראוי לציין, אינני רופאה. אוקיי, אני מאמנת, אני לא רופאה.
יש לך ניסיון פשוט.
אבל יש לי גם הבנה מהמקום הזה מלימודי סיעוד בעבר. יש לי ניסיון רב שנים, ארוך שנים, וזה אחד הדברים שאני גם ממש מלווה ומלמדת את המתאמנים שלי, בכל גיל, שיש זמנים שבהם ממש ממש כדאי שאני אקח את התרופה, ויש זמנים שממש ממש כדאי שאני לא אקח את התרופה, ואני אתן דוגמה. אם אני עכשיו סטודנטית למוזיקה, כשאני מנגנת, אני ממש לא צריכה. אבל כשאני הולכת לקרוא חומר רב מלל, נניח תולדות המוזיקה, ממש כדאי שאני אקח ריטלין. או אם נלך לעולם הקריירה והתעסוקה, אז כשאני יוצא לפגישת מחירות, אני סמנכ"ל מחירות, ואני יוצאת לפגישת מחירות, אני לא זקוקה לזה, כי אני כל כך טובה בתקשורת, ואני מוכרת בזכות מי שאני וכל הסופרלטיבים האלה, אבל כשאני חוזרת למשרד, ואני צריכה למלא דוח, ולשבת על אקסל, וניירת בבירוקרטיה, שלא מעניין את המוח שלי ולא מעורר אותו בעיקר, שמה ממש כדאי שאני אקח תרופה, אני אתיישב, ואני אתן את התפוקה שאני צריך, ואני אספיק לעשות את הדברים ולהגיש אותם בזמן, מבלי צורך לנהל איזשהו מאמץ גדול ובלתי נסבל, שרק גורם לי לדחות ולדחות ולדחות. לפעמים אני משלם על זה במחיר של פיתורין.
לגמרי. את יודעת, את מזכירה לי באמת, בזמנו, בקריירה הראשונה שלי, כשאיכשהו נקלטתי, לא יודעת, הייתי חיתו הראשון בייעוץ חינוכי, דווקא למדתי בסוציולוגיה, ואולי חשבתי להמשיך באקדמיה, הציעו לי, אבל בסוף רציתי ללכת ולעבוד וזהו, ומצאתי את עצמי אפילו לא מתוכנן בעולם המחירות, והייתי מאוד טובה בזה.
אין לי ספק.
ומאוד אהבתי את זה, כל מה ללכת להסתובב, תפגוש אנשים, זה לא עבודה בכלל, ותרוויח המון. זה היה באמת כיף גדול, ולא יכולתי לסבול את הניירות. אחרי זה הבנתי מהילדים שלי שכנראה גם לי יש שנים, באמת הקושי, גם מבחנים תמיד ברגע האחרון, אני הייתי לומדת בלילה האחרון למבחנים, בשיא הריכוז.
נכון.
עבודת התזה שלי, עשיתי בשנה מחקר שנורא נהניתי וזה וזה וזה, הכתיבה עצמה שבוע, בריכוז מטורף. אבל
יודעת למה זה קורה? שאלת את עצמך פעם, איך זה יכול להיות שאני דוחה, ובסוף הדקה ה-90 אני מצליחה לעשות את זה.
הכי טוב.
את יודעת איך זה קורה?
תסבירי.
כי דדליין מאוד מניע אנשים הפרעת קשב. כשיש לחץ של זמן, זה מניע. כי למה? כי המוח שלנו מפריש אנדורפינים, וביניהם דופמין, אדרנלין, שמאוד מכניסים אותי למרץ, ואני על זה.
יואו, את אומרת דברים היום, מגלה שבאמת, כמה שאני מכירה את הנושא הזה, אני פשוט לא ידעתי, ואני נורא שמחה שאנחנו מדברות על זה, ממש, היה לי צמרמורת עכשיו מרוב התרגשות על הקטע, שאת מגלה דברים, באמת, אני הבנתי. תמיד, פתאום הבנתי.
פתאום הבנתי.
זה בדיוק פתאום הבנתי, זה אפילו שקרה, שיש לי אורחים, אני יודעת שפתאום, אני אומרת, אל תגיד לי מראש, כשאומרים לי, אנחנו באים עוד שעה, אני הכי קל לי, אני מתקתקת, שולחן נהיה הכל, תגידו לי שבוע מראש, אני בלחץ, כל השבוע, כי אני לא יודעת מה לעשות כל השבוע, אני לא יודעת מראש.
למה את בלחץ בדיוק? היא צריכה לגייס את כל התפקודים הניהוליים שלך, אלה שמאתגרים אותך, ולתת את ההופעה הכי טובה לאורחים שלך.
זה פשוט משהו כימי במוח.
לגמרי. אבל אנחנו, בכלל, הפרעת קשב היא רק הסבר למה שקורה לאדם, היא לא תירוץ. אנחנו גם לא רוצים שהיא תהיה תירוץ. ולכן, למשל, בעניין של הדחיינות הזאת, כן? שבסוף, בדקה ה-90 אני עושה משהו, אז אני אגיד ככה, זה לא מה שהיינו רוצים שימשיך לקרות. כי א', סטרס ולחץ, אנחנו יודעים שזאת מחלת המאה, אם לא...
לא בריא.
אוקיי? לא בריא, לא בריא, פשוט לא בריא. דבר שני, מן הסתם, זה הרבה פעמים פוגע גם באיכות של העבודה. כי לפעמים העבודה שלי נורא 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 גדולה להגיש, והזמן הוא קצר כי דחיתי, ואין מה לעשות, אני מספיק מה שאני מספיק, אבל זה לא מספיק. לפעמים זה לא מספיק, זה פוגע באיכות, כן, אני יכול להוציא יותר, כן, כי אני יודע יותר, וכשאני משאיר את זה לדקה 90, אני קצת בבעיה.
כן.
אז זאת הסיבה לי למה לא כדאי להמשיך. אז אני מבין מה קורה לי, אני יודע שאני דחיין ואני לא עצלן, והדיבור הפנימי כאן הוא כל כך כל כך חשוב, והיכולת של אדם לסנגר על עצמו, שזה אחד הדברים שאנחנו ככה נורא עובדים עליהם באימון, זה שאני ידע להגיד, אם מישהו אומר לי שאני עצלן, אני ידע להגיד, את יודעת מה, לא כל כך חשוב מה אני אגיד לו, אבל יותר חשוב שאני אגיד לעצמי, אני לא עצלן, אני דחיין, ודחיינות זה תפקודים הניהולים של הפרעת קשב שלי.
וזה משהו שאפשר לעבוד עליו.
וזה משהו שאפשר לעבוד עליו, ויש מה לעשות.
את יודעת מה, אני כל הזמן זוכרת, ואני מעבירה את זה גם לילדים שלי, למרות שלמדתי אצלך בקורס. למשל, שהייתי יושבת כאילו הקושי שלנו, של המאותגרים, להתחיל.
נכון.
התחלת למשימות.
נכון.
ואז אמרת, יום קודם, נגיד צריכה לכתוב משהו, איזה מאמר, או להכין איזה סדנה, שאני כותבת. אז יום קודם, לפתוח את הפרק הזה, להתחיל אפילו משפט שניים, עצם זה שאני אבוא למחרת וזה כבר פתוח, זה יתחיל לזרום לי, אני ממש משתמשת בזה.
נכון, כי החוויה, לתפקוד הניהולי הזה קוראים איתחול או הפעלה, כן? שבעצם לאדם הפרעת קשב בהרבה מאוד פעמים, מאוד קשה להפעיל את עצמו, מאוד קשה לו להניע את עצמו. הוא מרגיש כמו סטארטר מקולקל, ממש ככה. ואז באמת, למשל, הטיפ הקטן הזה, הוא אחד הדברים שפשוט מניע אותך, להתחיל לעשות, להתחיל לפעול.
זה כבר התחיל, ועד להמשיך אני כבר יכולה. אני ממש, משהו שאני זוכרת, ואני לקחתי את זה לחיים שלי.
לגמרי נכון, לגמרי נכון.
עכשיו רציתי לשאול אותך, האם יש, כשמישהו מתלבט, שהוא יודע שהוא מאותגר קשב, דרך אגב, זה פעם היה בושה, היום כבר כל בן אדם, גם כשאין לו את זה אומר, אני מאותגר קשב, זה נהיה איזה משהו מודרני באיזשהו מקום.
אבל את יודעת גם למה? שוב, כי ככל שיש יותר מודעות, והנושא הזה מדובר יותר ויותר, ובעיני יש כמו איזה אפליה מתקנת, כן, בנושא, אז פתאום מדברים על החוזקות, מדברים על זה שלמשל, צהל, חיל מודיעין, זיהה את היכולות האלה כבר לפני לא מעט שנים, והוא חיפש ומחפש אנשים הפרעת קשב, שתדעי שחלק גדול מהאנשים הבוגרים שלהם, אנשים הפרעת קשב, שוב, בזכות אותה חשיבה מקורית, יצירתית, בזכות יש חוסן מאוד משמעותי אצל אנשים עם הפרעת קשב, כי הם נופלים וקמים כאלה, הם לא נבהלים הרבה פעמים כשאומרים להם לא למשהו. זאת אומרת, יש באמת אוסף של חוזקות, שהצבא למשל זיהה אותם, והוא כבר, אני ממש במו עיניי ראיתי מודעה, באחת השנים, ואני משתמשת בה, שהצבא מחפש אנשים עם הפרעת קשב, אבל לא רק הצבא. במקומות שיש מודעות, אז כבר ממש מחפשים, ואת יודעת מה? העולם שלנו זקוק לאנשים עם הפרעת קשב. זה אחד המשפטים שאני אומרת למתאמנים שלי.
למה?
וגם שאני מלמדת. שוב, בזכות החוזקות שלהם, המיוחדות, זה לא שאני אומרת של אנשים בלי הפרעת קשב, אין את אחת או שתיים החוזקות של אדם עם הפרעת קשב. אבל כשאנחנו מדברים על כן, על כלל, אז אנחנו רואים את זה בצורה באמת
ופתאום
בולטת.
ופתאום המון יוצאים מהארון.
נכון, ואפילו את יודעת, עשו על זה.
בסלבי, ואני מפקשים, ופתאום זה נהיה מקובל.
אפילו באחת התוכניות של רותם אבוהב, שהייתה בטלוויזיה, אני אפילו לא זוכרת איך נקרא משהו על משפחה, אז היה שם איזשהו קטע שבן הזוג שלה שם נכנס עם הבן הביתה, וצועק לה בשמחה, יש, גם חבר שלי יש לו הפרעת קשב. כלומר, אם ההורים שלי התגרשו ויש לי הפרעת קשב, כאילו שזה איזה מין בונוס היום. סליחה, אל תתייחסו לגרושין.
לא קשור.
אבל ממש לא קשור, בהחלט כן. כאילו זה הפך להיות משהו הרבה יותר מדובר, אבל מדובר מהמקום, בעיקר מדובר מהמקום של חוזקות שיש להפרעה. שזה לא כזה גרוע להיות עם הפרעת קשב. שיש פה גם דברים טובים.
ואני רוצה לשאול שאלה בסיסית, יש מקצועות שיותר מתאימים להם?
או בטח, בהחלט. אז גם כן, לא מזמן קראתי על הרופא הזה שעשה, שסיים את העבודה שלו באחד מחדרי המיון בארץ, בבתי החולים בארץ, ועבר לרפואת משפחה בקהילה, ומת משעמום, והוא פשוט ממש מתחנן על אפשר לחזור לעבודה במיון. את יודעת למה?
לאקשן.
בדיוק. אז יש שם אקשן, והוא בתנועה כל הזמן. זאת אומרת, בעצם זה עיסוק שמפגיש אדם עם הפרעת קשב עם צרכים מאוד 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 חשובים ומשמעותיים.
והחוזקות שלו.
ואני תכף אדבר על זה, כי בעיניי זה לא מספיק מדובר, העניין הזה של הצרכים של הפרעת הקשב. אבל כן, העיסוקים הם, באמת אפשר למצוא את זה אותם בכל כמעט בכל תחומי החיים, אבל הבולטים שביניהם, אז בואי נלך רגע ככה, בתפקידי ניהול, גם מפקדים גדולים ובכירים בצבא, וגם בעולמות התעסוקה. לי באופן אישי היה מנהל שהייתה לו הפרעת קשב, אני חושבת שהוא לא היה מודע לזה בכלל. הוא היה איש מחירות, נפלא, מצוין, הביא תוצאות מעולות לחברה. אבל בניהול העצמי שלו, הוא לא היה חזק. זה התפקודים הניהוליים האלה, כן?
אז איך הוא היה מנהל טוב, את אומרת?
הוא היה מנהל מצוין איך? לאנשים, בזכות יחסי האנוש המצוינים שלו, אבל כל מה שדרש את הבירוקרטיה ואת הניירת והגשת דוחות בזמן למנהלים שלו, היה יותר קשה. אני תמיד נזכרת שהוא היה פוגש את המנכ״ל שלנו במעלית, והמנכ״ל היה מדבר איתו משהו, הוא היה יוצא מהמעלית ולא זוכר על מה הוא דיבר איתו. זה אחד הקשיים, הרבה פעמים, של זיכרון עבודה, של, כן, פתאום חשבתי על משהו, יצאתי מהמעלית, לא זכרתי על מה דיברנו, קשה לי לשלוף מהזיכרון שלי את מה שהוא אמר. זה נורא נורא מביך.
מה עושים במצב כזה?
אז יש לנו כל מיני, כמובן, טיפים ודרכים לעזור לאנשים בכל אחד מהתפקודים הניהוליים.
אני יודעת שאני הרבה פעמים אומרת לאנשים, תכתוב לי בוואטסאפ.
בדיוק.
כי אם דיברנו הרבה פעם, ראש שלי היה במקום אחר, אני לא אזכור את זה, אני מודעת לזה.
בדיוק.
ואני גם כותבת הרבה פעמים אנשים, שאני מצפה שהם יכתבו לי, הרבה פעמים מקליטים לי בחזרה.
נכון,
אני, אני צריכה שזה יהיה כתוב לי, זה מול העיניים, אני אזכור את זה.
נכון. אז היום, תראי, הטכנולוגיה מאוד מאוד עומדת לשירותם של אנשים הפרעת קשב. במיוחד, כן? ובואי ניקח רגע לדוגמה את העניין הזה שאת יכולה להקליט. את נכנסת לפגישה עם מישהו, את יכולה פשוט לשים את הטלפון ופשוט להקליט,
אני
נכון?
אני צריכה לכתוב, עצם עכשיו, זה שאני כותבת,
נכון.
זה עוזר לי להתרכז.
נכון. ומה שכרגע את אומרת עוזר לי ללמוד עלייך שאחד מסגנונות הלמידה שלך הוא הסגנון הוויזואלי. כי בעצם...
לגמרי. אני קוראת אני ספר, רגע. אני ממרקרת.
בדיוק, אוקיי? את צריכה לראות, את מאלה שזוכות באיזה צד של העמוד בספר הייתה כתובה מילה מסוימת, למשל לצורך העניין. את בטח משתמשת בתרשימים, תרשימי זרימה, מציירת לך על כל מיני, נכון?
אני
מסבירה.
כל הזמן
הכל עם הכתב, נכון.
אני מדברתי בן אדם בטלפון, אני ישר לוקחת את וזה ורושם.
נכון. אז עכשיו, אם כבר הזכרנו את סגנון הלמידה הזה, אז אולי ראוי שאני אוסיף, שבעצם יש שלושה סגנונות למידה עיקריים, באמת. זה הוויזואלי, הסגנון האודיטורי, השמיעתי, והסגנון הקינסטטי. הבן שלי, למשל, שהוא בן 38 היום, כשהוא היה קטן, ואני לא הבנתי דבר וחצי דבר על הפרעת קשב, לא הבנתי למה, כשהוא יושב להכין שיעורים, הוא יושב על הכיסא, יש לו אוזניות שהוא מקשיב למוזיקה, שימי לב, והוא מתנדנד בכיסא שלו, מחזיק את העיפרון בפה. זה שיגע אותי, כי אני צריכה בדיוק את ההפך מזה בשביל ללמוד. אז הוא היה, סגנון הלמידה שלו הוא באמת אודיטורי, שמיעתי, וקינסטטי, הוא צריך היה להיות בתנועה כל הזמן. עכשיו, תחשבי, כאימא, איזה יופי כשאת יודעת שהבן שלך מתרכז דווקא כשיש לו מוזיקה באוזניים. או כשהוא בתנועה. נכון? אנחנו מכירות את המרצים האלה שהולכים אל הבמה, ולאו דווקא כי מישהו אמר להם שזה מרכז את הקהל, זה כי הם צריכים את זה לריכוז של עצמם.
כן.
וזה פשוט הידיעה, לכן באמת לדעת ולהבין.
אני יודעת למשל, הבן הגדול שלי, אודיטורי לגמרי, mm-hmm. אני הקראתי לו בגרויות, mm-hmm. חומרים שלמים, כי שאת מקריאה לו, פעם אחת הוא היה שומע, הוא היה זוכר, אני הייתי בהלם מהדבר הזה, אמרת לו, הרי לא צריך, לא, נכון. הוא שומע, הוא זוכר.
נכון, נכון, עכשיו תחשבי רגע, שמורים למשל, שלא מודעים לדבר הזה, ולא מבינים, ומהירים, למה אין לו מחברת, ולמה אין לו... אוקיי, במקום לשאול את השאלות הנכונות, ולראות איך לעזור למוח שלו.
לא כל אחד זקוק לאותו דבר.
בדי, זה כל העניין, כי הפרעת קשב זה מוח שיש לו איזושהי מערכת הפעלה אחרת, ייחודית, שונה. ומזה נובעים הדברים. אז כשאני יודע, יש לי את הידע וההבנה של מה זה, אני לא אומרת שכל האתגרים הופכים להיות קלים, אבל זה עולם אחר לגמרי.
לגמרי, אתה יודע איך להתמודד עם זה, ואיך לנצל את זה.
את יודעת, והוא בעיקר, הופך להיות נעדר שיפוטיות, נעדר שיפוטיות, כן, כן. כי יש כל כך, כל כך הרבה ביקורת, שאנשים הפרעת קשב סופגים מהסביבה, גם המאוד אוהבת שלהם, כן? רק מחוסר הידיעה וההבנה של מה זה. וזה באמת כמו איזה צלקת שהולכת איתך לכל החיים.
אבל היום כבר פחות.
היום פחות, כי שוב, אמרתי, זה היתרון של המודעות, אבל כן. עדיין, עדיין, תחשבי על ילד קטן, שבעצם ההורים לא יודעים, והם הם, הם אומרים את המשפט שאמרנו קודם, למשל, אם רק היית מתאמץ, היית מצליח.
כמה.
מי לא רוצה להצליח?
עדיין אומרים את זה היום?
עדיין אומרים את זה. ומי לא רוצה להצליח, תראי לי מישהו שלא רוצה להצליח.
אני אומרת להורים שבאמת, כאילו, שמתנגדים לריטלין, איזה עוול לילד, שהוא פוגע בביטחון העצמי שלו, חושב שהוא לא יכול.
אז את יודעת מה אני אומרת? וזה נורא מעניין, פעם נתתי הרצאה בנושא, ואמרתי, הגבתי לשאלה של אחת המשתתפות, על הנושא של ריטלין, ואני תמיד אומרת, אני לא רופאה, אבל אם אנחנו נשווה, הפרעת קשב לסקרת, למשל, שזה, שזו השוואה ממש, ממש, ממש פופולרית, כן? ואומנם ככן, הפרעת קשב היא הפרעה וסקרת היא מחלה. עדיין, שתיהן, אם לאדם, סליחה, אם הילד שלי הייתה, הייתי מגלה שיש סקרת, לא הייתי נותנת לו אינסולין, אוקיי? הייתי מעזה לחשוב שאני לא אתן לו אינסולין, אוקיי, עכשיו הסכרת היא מחלה יותר מוכרת, כן, יותר מדוברת, כבר חלק מהאנשים מבינים את ההשפעות וההשלכות שלה, ויש לה השפעות והשלכות גם היא, והיא פוגעת בעברי מטרה בגוף האדם, כמו שהפרעת קשב פוגעת בתחומי החיים. אני לא אתן לילד שלי אם יש לו סכרת, לא נראה לי שמישהו מאיתנו היה עומד בזה, וגם פה, יש כמובן הרבה מאוד...
יש לי דעות קדומות וחוסר ידע. דעות קדומות
וחוסר ידע, הרבה מאוד, ואת יודעת, הכלי הזה שאנחנו משתמשות בו כל הזמן, אינטרנט, מביא איתו המון המון המון, כן, טוב ובשורה לבני אדם, וגם קצת פחות, אבל באיזה מובן? מובן זה שהוא כלי בלבד, שאנחנו צריכים לדעת להשתמש בו, כי כשאת נכנסת ל... אינטרנט, וכותבת את המילה הפרעת קשב או ADHD, נופל עלייך הר של מידע, שאם את לא יודעת לסנן את המידע, ולבחור באיזה אתרים... זה מלא חברות שנותנות
תרופות אלטרנטיביות.
באיזה אתרים לקרוא, למי להתייחס, את באמת הולכת לאיבוד. ואז הרבה אנשים באמת קשובים למה ש... בדיוק למה שלא צריך להיות קשוב. ומקבלים החלטות על סמך זה, במקום לקבל החלטות מושכלות, לסוף את המידע הנדרש, לשאול את השאלות הנכונות שוב מהרופא, להיות אצל רופא שאת מחוברת אליו, ויודעת שהוא גם יודע להסביר ולהנגיש את המידע, ועל פי זה לקבל החלטה. כי גם רופא לא מכריח אף אחד לקחת, הוא מציע, כן? אבל ההחלטה בסופו של דבר היא של ההורים, אם זה ילד, או של האדם עצמו לעצמו. אז אם אתה מקבל החלטה מושכלת שלך לגמרי, אז אתה מבין את ההשלכות והמשמעות.
שימי לב איך נסחפתי. התחלנו בעצם בשאלה שאני רוצה שאנחנו עכשיו נתמקד, ואני אשתדל לא להפריע לך. איזה מקצועות באמת מתאימים יותר?
אז אנחנו יכולים למצוא...
מבחינת הניצול של היתרונות.
אנחנו יכולים למצוא אנשים הפרעת קשב בכל התחומים היצירתיים, אומנותיים, בימתיים, כן? את תמציא אותם באופנה ובמוזיקה ובטלוויזיה. חלק גדול מאוד מאנשי הטלוויזיה וגם רדיו שלנו.
יצאו מהארון. אנשים
הפרעת קשב יצאו מהארון, בדיוק. אברי גלעד המפורסם, אוקיי. אנחנו נמצא גברים, נשים, בכל הגילאים, בכל העיסוקים.
למה זה מתאים
הזה?
להם?
למה זה מתאים להם? בואי נחשב רגע, אוקיי? יש כאן דינמיות מאוד מאוד גדולה, יש כאן אתגר ועניין מאוד גדול כל הזמן. כל הזמן גירויים מתחלפים, אוקיי? יש כאן הרבה פעמים תנועה שהיא חשובה לאנשים, שוב תלוי מה התפקיד שלהם, כתבת שטח או כתבת שיושבת בטלוויזיה, באולפנים. אז זה בצד אחד שלה. ניקח את התחומים היצירתיים, למשל, יזמים, יזמי הייטק, כל הסטארט-אפים למיניהם, הם רובן אנשים מהפרעת קשב, כן, ששוב, החדשנות והיצירתיות והתשוקה והסקרנות הגדולה, הסקרנות הגדולה לגלות דברים, הממציאים הכי גדולים בעולם, הם, אנחנו יודעים אחורנית, כן, סבורים אחורנית שהם אנשים מהפרעת קשב. בואו נתחיל מאלברט איינשטיין, יש סברה שהייתה לו הפרעת קשב, אוקיי? אבל גם למוצרט וגם ללאונרדו דה וינצ'י,
למה חשבו שעליי?
יש לו... כי כל אחד מהם, תחשבי, בדיוק, כל אחד מהם, מהמקום המאוד מאוד מאוד סקרן שלהם, המאוד מאוד ממציא שלהם, המאוד חושב חשיבה מקורית, אוקיי? יצירתי. הכי מרייט, אוקיי? בשמות של אדיסון, תומאס אדיסון, גם הוא בן האלה, וגם בארץ שלנו הקטנה, אנחנו מוצאים אנשים בכל, באמת, גווני הקשת האלה, וגם בעולם. מייקל ג'קסון, אוקיי? השחקן, אוי, הנהדר הזה, שיש לו כאן את הבלורית ששמו ברח לי לרגע. אוקיי.
בארץ או בחול?
לא, בחול.
אוקיי.
אוקיי. לא חשוב, אני אזכר בו כפי הנראה. בכל מקרה, הרשימה ירוקה. אז זה צד אחד של עיסוקים. צד אחר, אנחנו נמצא את אנשי המחירות, כמו שאמרתי קודם. אנשי מחירות מצוינים במקום הזה. שוב, א', יש, לרובם יש באמת יכולות בין אישיות גבוהות, רגישות גבוהה, קולטים אנשים נורא מהר, הם טובים בעבודה עם אנשים. שלא לדבר על זה, והם יודעים לשכנע אנשים, אוקיי? הם מתחבבים נורא בקלות. הם מוכרים בזכות מי שהם. ופה אני יכולה לתת לדוגמה את הבן שלי, למשל, שלא עוסק במחירות היום, אבל כשהוא היה בן 21, השתחרר מהצבא, הוא התקבל לעבוד באורנג' בזמנו קרולה, ואני זוכרת ששאלתי אותו, אחרי איזה כמה ימים של הקורס שהוא היה בו, מבוקר עד ערב ולקח ריטלין אז, זה ששאלתי אותו, איך היה לך היום? אז הוא אמר, יצאנו היום לפגישות עם לקוחות. אגב, התפקיד שהוא התקבל אליו, לא אמרתי, היה אקאונט מנג'ר ללקוחות עסקיים. ואז שאלתי אותו איך הייתה הפגישה היום בחוץ. אז הוא אמר לי, הייתה בסדר, אבל אני לא לוקח יותר את הלין שאני הולך ללקוחות. ואני כל כך שמחתי לשמוע את זה, אבל שאלתי אותו, למה? אז הוא אמר לי, את לא מבינה אמא, אני מוכר בזכות מי שאני. הרי תלין, אני קצת מאבד את זה, ואני לא, זה לא זה. זה לא זה, זה קצת עושה לי, אוקיי? וזה מחזיר אותי לנקודה שאמרתי קודם, למה חשוב לי להסביר למתאמנים שלי מתי לא לקחת. היא צריך לדעת מתי לקחת, וגם מתי לא לקחת.
אני גם יודעת באמת מהבן שלי, השני, שבאמת, כשהיה התקופה של הקורונה, הוא היה בבגרויות, והיה בזום, אז הוא לקח, וכשהם היו הולכים לכיתה, הוא אומר, אני לא לוקח, כי בכיתה כשיש אקשן ויש את זה, אני מרגיש שזה מרדים אותי. אבל אני חושבת שכל אחד זה קצת משפיע אחרת,
נכון, לא? נכון, כל הכל כן, נכון. לא כדאי ללמוד מאחד על השני, בתרופות, אני חושבת שזה נורא נורא אינדיבידואלי, וגם פה יש טעויות שבני אדם עושים.
נכון, נכון. אז היינו בקטע של יצירתיים.
אז כל העיסוקים היצירתיים בדיוק האלה, תפקידי המחירות, רופאים, דיברתי קודם על רופאים, נכון?
כי?
בין הכירורגים והנוירו-כירורגים ורופאים מאוד מאוד מסוימים, נמצא אנשים מפרעת
קשב. למה? מה זה עוזר להם?
זה בדיוק, קודם כל יש את היכולת הרבה מאוד פעמים להסתכל גם מערכתי מצד אחד, וגם להסתכל לפרטים קטנים ולהיות מאוד ממוקדים, מאוד ממוקדים, דווקא כי יש שם גם תשוקה מאוד גדולה בעשייה, ויכולת להיות על זה, כשאני בעיסוק שמתאים, זה בדיוק העניין.
צריכים ללכת עם הפשן שלהם פשוט.
אנחנו תכף נדבר על זה, בדיוק, בדיוק. תכף נדבר על זה. לכן הדוגמה של אותו רופא, שעבר להיות רופא בקהילה, ומאוד מאוד התגעגע לחדר מיון, כי הוא הבין, הוא אמר לי, במפורשות, אני מרגיש את ההבדל בין חי למת. אני במיון חי. אבל כשאני בקהילה, אני מרגיש כמו מת, הכל האנרגיות שלי והכל כל כך כזה איתי, זה לא מתאים לי. ולכן, את יודעת, הפרעת קשב היא גם הפרעת קצב. יש לנו קצבים שונים, בני אדם. וכשאדם הוא עם קצב מהיר, והוא צריך לעשות משהו בקצב יותר איתי, זה משהו...
מרדים אותו.
לגמרי. זה כאילו, לא יכול להשוות קצבים.
זה אחד האפיונים שאפשר להגיד שדי מאפיינת רוב מאותגרי הקשב, הקטע של הקצב, שהם זקוקים לקצב,
או לא בהכרח? לא, לא. לא בהכרח, לא בהכרח. תראי, עד לפני זמן עשו הבחנה בין ADD ל-ADHD. שה-ADD זה הפרעת קשב, ה-ADHD היא הפרעת קשב עם היפראקטיביות. היום אין ההבחנה הזו, מפני שהבינו שההייפר, כן, הוא של המוח. כלומר, גם מי שנראה לנו כלפי חוץ כזה רחפן, מה שאומרים שהוא רק ADD בלי ה-H, גם הוא המוח שלו עובד מאוד מהר. ולכן, לא מדברים
אבל ויזואלית הם נראים אחרת, בדיוק. ואלה שלהם ה-H, כאילו הם צריכים כל הזמן לזוז, נכון. כשאחרים
זאת
לא.
זאת אומרת, כולם ADHD, אין ADD ו-ADHD,
אוקיי.
כולם ADHD,
אבל...
אבל בדיוק הנראות שלהם, כן? יש את אלה שבאמת מופיינים יותר,
פיציות
הם סוג של אינטרוברטים ואקסטרוברטים, כן? בדיוק, הזזיתיים נקרא להם, כן?
כן?
ההיפראקטיביים, אלה שצריכים באמת באמת להיות בתנועה כל הזמן,
כן.
אוקיי? לעומת אלה שממש לא זקוקים לתנועה, והם נראים כאלה רדומים או מרחפים, כן? כאלה אסטרונאוטים, והצרכים, הצורך הזה שלהם בתנועה למשל לא קיים. הם יכולים לשבת במקום אחד, זאת אומרת, לא לכולם יש קוצים בטוסיק, בואי נאמר, כן, בשורה.
כן. אז למה באמת הוציאו את ה-H הזה? כי זה כן, אבל בכל זאת יש הבדל.
כי, כי היום הבינו כן. שה-H הוא של המוח, לא של הגוף הפיזי בהכרח.
אוקיי.
לא של התנועתיות הזאת שנראית רק כלפי חוץ, אלא של המוח. המוח הוא זה שעובד מאוד מאוד מהר.
שזה anyway אצל כולם אותו דבר?
שהמוח עובד מהר, כן.
אצל כל המודגרים.
אחד הרופאים שאני מאוד מאוד מעריכה ולומד ממנו המון, בעצם שניים, דוקטור הלוול ודוקטור רייטי, באמת תבעו את המשפט שאומר שמוח של אדם עם הפרעת קשב הוא כמו מנוע פרארי, אבל עם ברקסים של אופניים וקולקלים. זה המקום שככה מביא לתכונה הזאת של האימפולסיביות, של זה שאני חושב כל כך מהר, אבל אני לא עוצר. וכשאני לא עוצר, אני פוגע הרבה פעמים, בעצמי או באחרים. אז, אז באמת, כמו שאם אנחנו ככה מסכמות את השאלה לגבי העיסוקים, אז אנחנו יכולים למצוא אותם באמת במגוון שלם של עיסוקים. חשוב לא פחות להתייחס לנושא של הצרכים שאנחנו מניחה תכף נתייחס אליו, כי הוא בעיניי בין החשובים ביותר בעניין שוט. עבודה. אז אם אנחנו מדברות על באמת קריירה ותעסוקה, אז הייתי אומרת ככה, אני בטוחה שאת רוצה לדעת, למשל, זה איזה אתגרים יש לאנשים עם הפרעת קשב בעולם עבודה, נכון?
ברור.
אז הייתי אומרת שיש אתגרים ככה מכמה תחנות, נקרא לזה ככה, בחיי תעסוקה של אדם. אחד, זה בכלל לבחור מקצוע שהוא תואם צורכי ADHD, ככה אני קוראת לזה. זאת אומרת, שמראש כשאני הולך ללמוד תחום מסוים, שהשיקול בבחירת התחום לימודים, לא יהיה שלמשל אני הולך ללמוד משפטים, כי אבא שלי עורך דין ואני אוכל להשתלב בקלות במשרד שלו, כמו שאמר לי אחד המתאמנים.
שזה שיקול,
אך האם הוא השיקול העיקרי? לחלוטין לא. הוא לא אמור להיות השיקול העיקרי. אם לאבא שלי יש משרד עריכת דין, והמקצוע ללכת ללמוד
אם
משפטים,
אם הוא לא מתאים לי, ואני לא אוהב,
זה ברור שלא. מתאים לי, אני גם אוהב את זה, והוא גם מתאים לי,
בדיוק.
זה נהדר. נכון. אז להיכנס למשרד לא של אבא זה קפיצה, כן, בדיוק.
נכון, נכון.
אבל זה לא אמור להיות השיקול.
נכון, אוקיי? נכון.
כי אנשים עושים את זה אגב,
נכון.
ואחר כך, ואת זה ראיתי גם כשהייתי בקריירה שלי הקודמת, במשאבי אנוש של חברת הייטק, שאנשים עושים שינוי תעסוקתי, אחרי שהם למדו ועברו כברת דרך, ורק אז הבינו שזה לא מה שהם רוצים להיות, שהם יהיו גדולים, כי זה לא מתאים להם.
את יודעת, את מזכירה לי, רק תכף נחזור שנייה, מישהי באה אליי לייעוץ, ואנחנו מדברים על מה הפשן, ותלכי על הפשן, כי אנשים צעירים הרבה פעמים, את יודעת, בקריירה הראשונה, נורא מושפעים מהסביבה, ומה אומרים להם, ומה הרצייה החברתית,
לגמרי.
ומה ההורים אומרים, ומה הם יכולים להרוויח יותר כסף וזה, ואז היא באה מבית מאוד אקדמי, ואמרו לה באמת ללמוד, ורצה גם להראות שהיא נורא חכמה, אז מחשבים, וכל מיני דברים כאלה שהיא תצא עם התואר וזה, ובסופו של דבר, שבאמת שהבנו מה הפשן, אמרת, מה, אמרת, אני יודעת מה אני אעשה בגיל 40, כאילו בגיל 40 מותר לעשות מה אנחנו אוהבים, אז אני אלך לעיצוב אופנה, ואני אמרת לה, אז אני לא תעשי את זה עכשיו.
נכון.
לא, אבל בגיל 40 היא תעשה, כי אז זה כבר מותר.
נכון.
במרכאות.
נכון, נכון. וזה בדיוק העניין, המקום הזה של בעצם הרצייה החברתית הזאת, או אני עושה בשביל ההורים שלי, כי ההורים שלי מציעים לי, אומרים, רוצים וכו', ופחות קשובה לעצמי, ולפעמים צריכה להגיע לגיל 40 בשביל להיות קשובה לעצמך. אבל נכון, זה
אנחנו
חבל.
אנחנו באמת רואים בקריירה שנייה, שאנשים מתחברים יותר לעצמם, כבר הם הוכיחו, נכון. הביאו את התעודות, כולם ראו שאני חכם, יופי, עכשיו אני יכולה ללכת נכון. לעשות מה שבא לי. וגם בכלל, במשבר גיל 40 פתאום, אם לא עכשיו, אם מתי.
נכון, נכון. אבל אז אתה יודע, זה באמת ההזדמנות להציף את העניין הזה, שכמה חשוב לבחור מראש עיסוק שהוא מותאם לצרכים שלך. את יודעת, אני אתן דוגמה. גיא הוכמן, אולי את לא יודעת מי הוא, או את יודעת מי הוא ועד לשם שלו, לא אומר לך, ראית אותו. גיא הוכמן הוא סטנדאפיסט מאוד מדובר היום.
Okay.
תגגלי את שמו, תראי סרטונים נחמדים. אני לימדתי במכללה למינהל קורסים לסטודנטים עם הפרעות קשב ולקויות למידה מכל בתי הספר שם. וגיא היה אחד התלמידים, ו... הוא עבר מתואר אחד לתואר אחר, ולא התאים לו. הדבר שהכי התאים לו, והוא שם מצא את עתידו ואת יהודו, הוא בדיוק העניין הזה של להיות סטנדאפיסט. עכשיו, מה זה סטנדאפיסט? הוא לא עומד על הבמה ומבדר אנשים בהכרח רק, הוא יוצא החוצה. הוא כל כך זקוק לתנועה, שהוא הפך להיות איש שטח כזה, הוא מסתובב, מרעיין, ועושה עבודה בצורה מאוד מאוד הומוריסטית, כן? בעצם מחבר את כל החוזקות שלו, ואת התשוקה הגדולה שלו, וזה העיסוק שלו היום, שזה הדבר הנפלא. זה דבר נפלא. עכשיו, נכון, יכול להיות שמישהו אמר לו בבית, מה, אתה השתגעת? אתה עוזב את התואר, לימודי תואר שלך, והולך להיות סטנדאפיסט, או משהו מהסוג הזה?
משהו בלתי בטוח שכזה.
אוקיי, והוא נשוי, ויש לו ילדה, אבל, או ילד, אני לא בטוחה לגבי זה, אבל חשוב שהוא נהנה מה שהוא עושה,
לגמרי.
והוא עושה ומצליח, וזה העניין, כשאדם עם הפרעת קשב עושה, מוצא את העיסוק שמתאים לו, הוא לא רק מצליח, הוא אפילו מסגשג.
לגמרי.
ודוגמאות כאלה יש לנו באמת למחביר.
אז אנחנו מדברים באמת על הקטע של הבחירה.
אז הבחירה הראשונית באמת של לבדוק מה העיסוק, מה תחום הלימודים שמתאים לי, שיהפוך להיות העיסוק שלי. אז בעצם אנחנו נשאל, רגע, אז איך אנחנו מוצאים עיסוק מתאים לאדם עם הפרעת קשב, אוקיי? ונכון, אנחנו מכירים את המשולש הזה של השאלות שאנחנו שואלים מומדים בכלל, על החוזקות שלהם, על מה חשוב להם בעבודה, אוקיי? את השאלות האלה, מה אני אוהב, במה אני טוב, מה חשוב לי בעבודה, זה ערכים בעיסוק שלי, אבל יש דבר אחד חשוב לא פחות מכל אלה, והוא השלמה, משהו שאני מלמדת אותו, מאוד מאוד בדגש, זה הצרכים. מה הצרכים של הפרעת הקשב שלך? במילים אחרות, מה הפרעת הקשב שלך צריכה בשביל שתצליח?
Okay.
אני, זה לא הפרעת הקשב שלי. לי יש הפרעת קשב, כלומר, אני לא, זה לא כל המהות שלי, אוקיי? ולכן, אני מוכרח להתייחס לצרכים. עכשיו, אם אני למשל, אני אתן רגע את הדוגמה של אותו רופא, אוקיי? בואי נדמיין שיכול היה להיות רופא אחר שיעדיף עבודה, את יודעת מה? זה לא פופולרי מה שאני הולכת להגיד, אבל נניח שהוא היה מעדיף עבודה בביקור רופא, כי בביקור רופא מסתובבים כל היום, והצורך הכי הכי משמעותי שלו זה תנועה ודינמיות. יכול להיות שהוא היה בוחר בכיוון הזה, אוקיי? זאת אומרת, אני צריך לדעת מה הצרכים שלי הספציפיים, והצרכים הם בדרך כלל יהיו אתגר ועניין בראש ובראשונה, כי הפרעת קשב, כמו שאמרנו, אם לא מעניין לו, לא מאתגר לו את המוח.
לא מסוגל.
זה עניין של עוררות של המוח, הפרעת קשב. אם המוח שלי לא ער, לא מסוגל. אפילו אנשים יכולה למצוא אנשים שהם לפעמים ירדמו אפילו בהרצאה שלא מעניינת אותם, לא כי הם עייפים. לא מעניין אותם. אבל אם משהו מעניין אותם, הם
לא
על זה, וזה העניין היפה בהפרעת קשב, שהתכונות הולכות לשני הקצוות. זאת אומרת, כמו שיש חוסר קשב, כן, שאין קשב, יש לנו בצד השני קשב במיקוד, מיקוד יתר, כן, ויש היפר פוקוס. כי אם משהו מעניין אותי, אני...
שוכח את עצמי.
שוכח את עצמי. ממש שוכח את עצמי ושוקע בזה.
שוכח מהעולם.
זה מצב שהיום מגדירים אותו פלואו, להיות בפלואו.
נכון, בפסיכולוגיה חיובית,
ממש ככה, להיות בפלואו.
תכניס לעצמך כמה שיותר פלואו.
כן, בדיוק.
אומנים, בציור.
לכי תקימי ילד שקורא את הארי פוטר עכשיו, לבוא לאכול ארוחת ערב או להתקלח, חס ושלום.
כן,
כן. אז זה הדבר הזה. אז זה האתגר והעניין, זה באמת גיוון. אנשים הפרעת קשב מאוד זקוקים לגיוון בדרך כלל, ולכן הם באמת במשרות שיש בהם גיוון, שאני לא עושה עבודה מונוטונית אחת רק, שאני גם וגם וגם וגם.
היום גם בכלל יותר לגיטימי לעשות גם וגם, אפילו מבחינת מקצועות, פעם אומרות, אתה חייב להתמקד.
נכון.
והיום מבינים, והיום הרבה אנשים עושים גם וגם.
נכון, מדברים על גיוון והכלה, וכל מיני מושגים כאלה חדשים יחסית, ונכון, בהחלט שלעשות גם וגם וגם וגם. אבל הפרעת קשב יש הבדל בין מישהו שזה nice to have שהוא יעשה גם וגם, לבין מישהו שמאסט שיעשה גם וגם. אנחנו מדברים על דברים שהם מאסט בהפרעת קשב לרוב האנשים, אוקיי? והדבר השני, אנחנו מדברות עליו הרבה, זה נושא של תנועה ודינמיות, אוקיי? וזה חשוב, כי אם ניקח, לדוגמה, אם אני, את יודעת מה, בואי ניקח לך, אתן לך את עצמי לדוגמה רגע. כשאני, הוצאו לי שני תפקידים לבחור בהם כשהתקדמתי בעבודה, בתפקיד שלי, אז הוצא לי תפקיד של אקאונט מנג'ר, שזה כאמור מישהו שמסתובב.
מה עשית כשהוציאו לך את זה?
הייתי במשאבי אנוש.
היית מנהלת משאבי אנוש?
לפני, לא, לפני.
אוקיי.
לפני שהפכתי למשאבי אנוש, אז הוצא לי להיות בתפקיד של אקאונט מנג'ר, לצאת ולהסתובב בין לקוחות של החברה, שעשתה אוטסורסינג. תפקיד שני זה להיות במשאבי אנוש, בגיוס של החברה.
אוקיי.
אני כמובן בחרתי במשאבי אנוש בגיוס של החברה.
כי
אין לי צורך בתנועה כל כך גדולה, בינינו יותר מזה, אני יודעת שתנועה נורא מעייפת אותי, ופשוט חם בחוץ, וכל התרוצים שיש לנו בארץ, וזה יהיה לי מאוד קשה. לכן בחרתי באפשרות הזו. מישהי אחרת הייתה בוחרת באפשרות השנייה, של ללכת להיות אקאונט מנג'ר.
אני לגמרי הייתי באפשרות השנייה. תני לה כל היום מסתובב.
בדיוק, בדיוק. אוקיי, זה נורא נורא חשוב. אז זה בחלק של לבחור את התחום לימודים, שבעצם הוא גם יהיה העיסוק שלי בעבודה, וכשאני באמת מחפש עבודה ומוצא עבודה שעונה על החוזקות שלי, שזה בעצם השילוב של מה אני אוהב ובמה אני טוב, על הערכים שחשובים לי בתפקיד, על מה חשוב לי שיהיה שם, כי בסופו של דבר, מה שמדביק אנשים לארגונים, זה הערכים. זה הדבק שמחזיק תסביר. אדם, ואני אסביר. הערכים יכולים להיות, נניח, למשל, עצמאות בתפקיד, אוקיי, מצד אחד, ויכול להיות גם אופק קידום או שכר מצד שני. אוקיי? זאת אומרת, יכולים להיות גם כאלה שקשורים...
זה לא צורך?
זה, יכולים להיות כאלה שהם צרכים של, ויכולים להיות כאלה שהם ממש ערכים כמו עצמאות בתפקיד, אפשרות לביטוי
חופש.
עצמי, חופש, דברים מהסוג הזה. אז כשאני מוצא עיסוק שמשלב בין החוזקות, בין הערכים ובין הצרכים של הפעת הקשב. כי אם אני מוצא את השניים, אבל זה לא עונה לי לצרכים, אני בבעיה.
כן.
אני
בדיעבד, למדתי יותר, התמחיתי בנושא של ייעוץ קריירה, בתואר השני, כשעשיתי את התזה בתחום הזה, ולא הבנתי בעצם למה נשארתי במקום עבודה, שבעצם לא קשור לבכלל למה שלמדתי, כל כך הרבה שנים, כאילו, התכוונתי להיות שם רק שאני אגמור, עד שאני אגמור את התואר או משהו כזה, ונשארתי שם, כי זה ענה לי על המון צרכים וערכים, ואז גם כשעשיתי בעזרת הקלפים המדהימים שלך, שאני לא מפסיקה לעבוד איתם כל הזמן, על מה ולמה, הקלפי הערכים שלך, אני חייבת להזכיר את זה, כי זה פשוט יצירה שלך מעולה, נהדרת.
תודה.
אז אני עליתי על זה גם, שהערך, אחד הערכים המרכזיים שלי, זה חופש, וזה... אני לא מסוגלת להיות במשרד, לא מסוגלת שיהיה לי בוס על הראש, והבוס שלי תמיד היה צוחק, היינו חברים, הוא אומר לי, את אומרת לי, כן, 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 ועושה מה שאת רוצה, כי היינו צוחקים על זה. החופש הזה, אני באה בבוקר שותה עם החבר'ה קפה, מקשקשים, כל היום מסתובבת, זה ערך נורא מרכזי שבן אדם צריך לדעת את זה.
ובכלל העניין של, שבן אדם יכיר את עצמו וידע את עצמו, זה נכון לכל אדם, לא רק לאדם עם הפרעת קשב. זה קריטי, באמת, כדי לקבל החלטות.
זה מאוד חשוב, אני בתהליך, עכשיו אני מדברת ליועצים שבכם, תמיד חשוב, קודם כל מה הצרכים שלך, ומה הערכים שלך, זה נורא חשוב.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. לגמרי, נורא חשוב.
איזה ערכים למשל, תהיה לי דוגמאות שהם כאילו צריכים להסתכל עליהם, את יודעת, במקום עבודה שזה נורא משפיע על הבחירה.
ערכים שהם שנחוצים לתפקיד מסוים? למה את שואלת? כי זו שאלה כללית.
נכון, היא נורא כללית, אני רוצה שתתמקדי. אני נותנת לך אתגר, דברי על זה, לא יודעת. איך קשור הערכים באמת? תני לי דוגמאות, הקשר בין הערכים שלי לבין הבחירה המקצועית שלי.
אז אני אגיד רגע משהו. למשל, תראי, את מזכירה לי עכשיו הרבה שנים אחורנית, כשהייתי בעולם העבודה כשכירה, שעשינו סקר באחד הכנסים של ה... של משאבי אנוש, לגבי גורמי עזיבה והישארות של עובדים. זה גם מן הסתם תחום שהייתי אחראית עליו, להוציא דוחות כל שנה וכו'. ובאמת גורם הישארות מספר אחד בתקופה שאנשים עברו מארגון לארגון בשביל עוד 1,000 שקלים, לא הייתה נאמנות, את יודעת, למעסיק וכו'. אז בתקופה הזו, הגורם הישארות מספר אחד היה המנהל שלך. זאת אומרת, כשהערכים שלי באופן אישי דומים לערכים של המנהל שלי, אני עושה בשביל, הרבה פעמים גם בשביל המנהל שלי, יש משהו מאוד מאוד חזק בסיפור הזה. גם אני אתן דוגמה למשל של, הנה, מתאמנת שאני אימנתי, שהייתה VP באחת מהחברות שעוסקות בהימורים בארץ, שלא הבינה למה היא ממש ממש סובלת, למרות שהיא מביאה תוצאות מאוד יפות לחברה. כשעבדנו על ערכים, נפל האסימון. כי היא לא מתחברת לערך הזה של הימורים.
זה א' ב...
וזה כל כך, זה כל כך היכה בה בפרצוף, שהיא בהחלט עזבה את התפקיד הזה. היא עזבה את החברה הזו בכלל.
זה א' ב...
כי זה נכון. כי אני בעצם מוכרת, מפתחת, עושה משהו בערך שאני לא מאמינה בו. אני לא מכבדת אותו, אני לא מעריכה את הדבר הזה. וזה מאוד קשה, מאוד פשוט להבין.
אז אני רוצה סיפורים קצת מה... הקליניקה שלך.
סיפורים, סיפורים.
דוגמה, או למשל מישהו שהיה מועמד, ואיך הוא התכונן לרעיון עבודה, למשל.
אבל אולי רגע לפני כן, כן. בגלל שאני זו שמחזיקה כאן את הקשב והאג'נדה.
אני בעת היצירתיות.
בדיוק. אז אולי לטובת המאזינים שלנו, כן, אני אגיד, כן. שכשככה דיברנו על אתגרים בעולם העבודה, במעגל הזה בכלל של התעסוקה, אז האתגר הראשון זה באמת כאילו איזה עיסוק, מה מתאים לי, כן, לאן אני הולך. זה אחד אחר כך, זה להתמודד בתפקיד שלי, כן, ואז באמת יש כאן את האתגרים של תפקודים הניהולים, שבאים לידי ביטוי ביום יום שלי, שאני מאחר, אני לא מגיש בזמן, ושאני לפעמים אימפולסיבי, ויכול להתעצבן על הבוס שלי, ואני לא מורגן, והפינת העבודה שלי בלגן נורא גדול, ואני לא מוצא דברים, אני שוכח, ואני כל מיני.
כל המודגרי קשב ומבולגנים? הוא לא בהכרח.
לא.
לא ממש לא בהכרח. לא, לא, לא,
אני אגיד. יש את אלה
שהם... הגדול שלי שהוא זה, הוא מאוד מסודר.
יש את אלה שהם במודעות כל כך גבוהה לזה, ולא מוכנים לשלם את המחיר הזה, כן? ואז הם הופכים, בעצם הם הופכים להיות, הקצה השני, אמרתי שתכונות הולכות לשתי הקצוות. ואז יש להם איזושהי חרדה מסוימת, שלא יהיה טוב ולא יעבוד ולא יצליח וכו', ואז הם הופכים להיות פרפקציוניסטים, אוקיי? ואז הם ממש יסדרו את העמדה שלהם בצורה קיצונית, כן? אז כשאני מודע לזה ואני מסדר את הסביבת העבודה שלי ומתחיל לעבוד, זה מצוין, כי כשיש לי כאוס גדול במוח שלי, ביותי הפרעת קשב, ויש לי כאוס חיצוני, זה נורא נורא קשה. אז הרבה פעמים נמצא אנשים שכולם יעשו סדר והתיישבו לעבוד, זה מה שאנחנו היינו רוצים שיקרה. אוקיי? אבל יש את אלה שבאמת לוקחים את זה למקום הקיצוני, ואז כשיש חרדה סביב הנושא הזה של הביצועים האלה, או של הארגון והסדר, אז אצל חלקם זה הופך להיות קיצוני, ועם הזמן אנחנו יכולים לראות צערנו התפתחות של נניח OCD.
וואלה.
כי הפרעת קשב מביאה איתה תחלואה נלווית. OCD זה כשאדם בעצם נכנס לאיזשהם תקסים של התנהגות, כזה? כן, התנהגות אובססיבית, שהיא חוזרת על עצמה כל הזמן, כל הזמן. שזה מן הסתם מקשה מאוד על החיים. אז אנחנו רוצים להיות במקום טוב באמצע, שאנחנו מבינים שיש כאוס במוח, וכשיש כאוס בחוץ, זה נורא נורא מקשה. אז כדאי שנסדר את הסביבה שלנו, ואז נתיישב לעבוד, למשל. אז אנחנו מלמדים איך לעשות את זה. אז זה למשל עוד דוגמה אחת של האתגרים של התפקודים הניהוליים בעולם העבודה. ואחר כך, בתוך אותו מעגל תעסוקה נקרא לו, אז יש את הקושי להתמיד בעבודה, להתמיד בתפקיד שלי. ולפעמים אני לא מתמיד...
אלא אם כן התפקיד מגוון מאוד.
זה אז... בדיוק העניין, נכון. ולכן, לפעמים אני לא מתמיד במקום עבודה, כי אני אימפולסיבי מדי, ואני מדבר לא יפה לעובדים או לבוס, או לא משנה ללקוחות, ואז מעיפים אותי. ולפעמים אני לא מגיש דוח בזמן, אני פעם נלחמתי על מישהו, שגם היה איש מחירות מצוין, ורצו לפטר אותו בגלל כל סיפור הבירוקרטיה והדוחות, ולסגור קצוות וכו'. שזה משמעותי במחירות. ונלחמתי על זה שיביאו לו עזרה אדמיניסטרטיבית, ולא היינו צריכים לגייס. מתוך החברה מצאנו את זו שמשוועת, מתחננת לעבודה, כמשעמם לה, ופשוט הפכנו אותה להיות נכון. ובארגון אחר, אני יכולה לתת דוגמה באיזה חברת תקשורת מסוימת, גם כן, בתפקיד קלאסי של מחירות, של בחורה נפלאה, שעשתה עבודה מדהימה על החברה, לא בדיוק עמדו לפטר אותה, אבל לא היה לה יום אחד של שקט שנעדרה ביקורת, על כל הדברים שהיא לא סוגרת, והיא לא עושה, ולא מגישה, ולא ולא ולא. וגם פה, מפני שזו, פגישה שלי עם משאבי אנוש שאלתה שזה לא רק בעיה שלה או קושי שלה, כי מתוך ההנחה שבקרב אנשי המחירות והיה שם צוות גדול, כנראה יש עוד אנשים עם הפרעת קשב, ואז באמת יצרנו שם אדמיניסטרציה להפרעת קשב, זאת אומרת מישהי אחת שנתנה שירות לכל אנשי המחירות, שזה דבר שהופך להיות מקובל הרבה פעמים.
פתרונות.
חד משמעי, כל העניין הוא לדעת איפה האתגר ולמצוא לו פתרון. וזה מה שקוראים היום, את יודעת, התאמות אפילו. אנחנו מכירים את המושג הזה מעולם בית הספר, כן? מהילדים, שיש הקלות, פעם קראו לזה הקלות, כן. היום קוראים לזה התאמות, וגם בעולם עבודה אפשר וניתן לעשות התאמות, ורק תלוי איך עושים את זה ואיך מדברים על הנושא. אז אני אתייחס תכף גם לזה, כי אני חושב שזה חשוב.
אנחנו תכף לקראת סיום, אז תתייחסי עכשיו.
אוקיי, אז אני אתייחס עכשיו, אני אגיד. את יודעת, הרבה פעמים עולה שאלה, של האם להגיד למעסיק ברעיון עבודה, אם יש לי הפרעת קשב. קשב כן או לא. אז אני אומרת, כן, תלוי. במה זה תלוי? באיך. כי אצל אנשים הפרעת קשב, הדברים נורא נורא משמעותיים, והתוצאה היא פועל יוצא של איך אני אומרת משהו, אוקיי? אז גם פה, אם אני אומרת, או המלצה היא להגיד, אני מתמודד עם הפרעת קשב, או יש לי קושי בארגון, למשל, או אני מתקשה להגיע בזמן, אבל אני מיד נותן עם זה את הפתרון, או את הדבר שאני צריך, או למשל להגיד, יש לי הפרעת קשב, ולכן מאוד קשה לי לתת תפוקה גבוהה כשאני יושב באופן ספייס. ואם אני אוכל לשבת במקום סגור, או בכזה, או אוזניות, או לא משנה מה, אבל יש פתרונות. כדאי להגיד את זה, אבל להגיד את זה נכון. זה בדיוק העניין. להגיד את זה נכון, לא להראות למעסיק, תשמע, יש לי בעיה, תתמודד. תקלוט אותי ותתמודד. לא. להגיד, יש לי קושי, גם המילה בעיה היא לא מילה נפלאה.
שזה פתיר.
בדיוק, יש לי קושי, והנה, יש פתרונות. הנה, אני אפילו אומר לך, פתרון אחד או שניים אפשריים, ואני... תעזור לי כדי שאני אעזור לך. אגב, נתון חשוב להגיד ש-380 מיליון דולר זה הנתון שמדברים עליו, שהוא הפסד לארגונים על זה שלא קולטים אנשים בהפרעת קשב או מפטרים. זה נתון משמעותי. והיום אנחנו מדברים על זה שארגונים מרוויחים כשמעסיקים אנשים בהפרעת קשב, שוב, בזכות אותם
מתנות.
חוסקות שדיברנו בדיוק. ולכן הבשורה היא כאילו, שהפרעת קשב היא לא רק אתגר, ויש הרבה מה לעשות ואיך לעזור במקום הזה, כדי ליהנות מהחוזקות האלה של הפרעת קשב, שהם אלה שמקדמים ארגונים ועסקים, בכלל בני אדם, עם ההתאמות הנכונות. זאת אומרת, עם מקום שאתה יכול לעזור להם לתת את המקסימום שלהם.
אז לא צריך להסתיר את זה, את אומרת.
לחלוטין לא, מה פתאום? מה פתאום?
אפשר לשים את זה על השולחן.
לגמרי נכון, לגמרי נכון. לא להסתיר, לא מהילדים, לא מפחד, לדבר את זה נכון, לתקשר את זה נכון, ואתה יודעת, שוב, אם אני אסכם ואני אגיד, זה לא שונה מאדם סקרתי. לפני שנים רואיינתי ברדיו, על האם כדאי לסקרתי להגיד ברעיון עבודה על הסקרת. אז שוב, אותו דבר, אותה המלצה. זה איך אני אומר, ואפילו לקולגות שלי, יכול להגיד, יש לי סקרת, תשמע, אם אתה רואה שאני למשל מזיע כאן בידיים או משהו, יש לי במגירה קוביות סוכר, ברגע שסוכרת, תן לי קוביית סוכר. סתם כדוגמה. אז אני מספר על הקושי, אבל אני גם נותן מיד איזה פתרון לדבר, וזה לא אמור להפחיד אף אחד, אדרבה. אז...
נהדר. משפט לסיכום.
משפט לסיכום.
מה הכי חשוב שהם ידעו, אלה שמתמודדים?
הכי חשוב שהם ידעו ללמוד לעצור. אני אומרת שהעצירה הזאת, שבעצם היא לא באוטומט של אנשים הפרעת קשב. אנשים הפרעת קשב כאילו נולדו, בלי איזה תמרור עצור במוח שלהם, אוקיי? כי הם חושבים נורא מהר. הכל מהר, מהר, מהר. זה אומנם מתאים לעולם של היום, אבל זה גם נושא איתו את ה... אז ללמוד לעצור כדי לחשוב, וזה עניין של שניות, בין אם לפעול ובין אם לקבל החלטה, או כל דבר אחר, קודם כל, וגם נניח...
זה בעצם לא לעצור, לכם... את אומרת לעצור את האימפולסיביות.
לעצור, בדיוק. כי
hold כשאני... your horses, מה שנקרא.
לגמרי, כי כשאני לא עוצר, אני לא חושב, ואז אני... לא מגיב נכון. כל העניין הוא לייצר איזשהו רווח בין המחשבה לבין התגובה שלי. וזה, וגם, נניח, אם לא טוב במקום העבודה, קשה לכם היום, תעצרו, אל תתפטרו באותו רגע.
תבדקו מה.
תבדקו.
ומה אפשר לעשות אולי.
ומה היתרונות. תפגשו איש מקצוע. בדיוק, בדיוק. כן. וגם כשאתם עוברים לעיסוק חדש, אוקיי? כי... העצירה, הידע והמודעות הזאת שלכם, באמת הביא אתכם לסגסג כשאתם מקבלים, כשאתם עונים על מה ש... על הצרכים, מקום עבודה עונה על הצרכים שלכם, ואתם מודעים לאתגרים, ומצד השני מקבלים כלים לאתגרים. זאת אומרת, כן, בפירוש את האתגרים, אנחנו צריכים ללמוד לשפר, בעזרת כלים שמותאמים למוח הפרעת קשב. זאת אומרת, קחו לכם מאמן, שמומחה להפרעת קשב. אם הוא גם הגיע מרקע של תעסוקה, זה נפלא.
עוד יותר.
אוקיי? בדיוק כן. משאבי אנוש כזה, או תעסוקה ממקום כזה או אחר, ותלמדו להיעזר. לבקש עזרה, זה לא בושה. לבקש עזרה היום, זאת בעיניי תכונה נפלאה, ממש תכונה נפלאה, והיא מאוד מאוד נדרשת. אין בזה שום בושה.
לגמרי, לא, היום זה נהיה באמת לגיטימי.
בדיוק, להפך.
את יותר ויותר שמעת ברעיונות, הפסיכולוג שלי, הפסיכולוגית שלי.
לגמרי,
נהיה מאוד לגיטימי.
לגמרי, נכון, נכון. ואפילו אני באמונה שאנשים הפרעת קשב שמאובחנים ומטופלים נכון, הדגש על המילה נכון, גם בחוזקות וגם באתגרים, אפילו השמיים לא הגבול בשבילם, ואנחנו רואים גם בהיסטוריה וגם היום.
לגמרי. כן. תודה.
אהבה גדולה ותודה רבה שהזמנת אותי.
מרתק.
תודה רבה שהזמנת אותי. כיף.
ולכם, המאזינים והצופים שלנו, או הצופים שלנו, א', אני מודה לכם שהייתם כאן עד עכשיו, היה לכם הרבה סבלנות, זה היה רעיון לא קצר. ב', א', אני אשמח שגם אם אתם רואים את זה, אז אתם יכולים לעשות לייק, אם אתם רואים את זה ביוטיוב, לעודד את הצפייה, וגם לבשר לכאלה שאולי זה עשוי לעניין אותם הרעיון הזה, לספר להם שהם יקשיבו או יראו גם, ותודה לכם.